קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו עומדים לקראת חתימת ספר ויקרא, ואכן כבר הזכרנו כמה פעמים בשיעורים הקודמים שלנו את העובדה שספר ויקרא הוא בעצם חודש הסיכום של שהות של שנה בהר סיני. שהרי במהלך חודש ניסן של השנה השנית, שנה מיציאת מצרים, נאמרת הפרשה הזו, ואנחנו עומדים בפני חתימת השהות הזו. בפרשה הבאה, בפרשת בחוקותיי, נדבר על הברית, על חתימת ההסכם בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הברית על המצוות והמשמעות של קבלת עולו של הקדוש ברוך הוא. כל אלה ידונו בזאת השם בשבת הבאה. אבל חשוב להדגיש שפרשת בהר, שעומדת אחת לפני חתימת הברית, היא בעצם המכלול האחרון שנדון בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זהו החלק האחרון במעגלי הדיון, כאשר כבר הזכרנו כמה פעמים שהדיון הזה נחלק לשלושה מעגלים. המעגל הראשון, שהוא מעגל הקורבנות, והוא נובע מן העובדה שספר שמות סיים בהעמדת המשכן. המשכן העומד, יש צורך לקיים את ויעבדוני של שלח את עמי, ואכן העבודה מתבצעת בין השאר באמצעות קורבנות, ויש פה לימוד של מערכת הקורבנות. בהמשך, מכוח המקדש והקורבנות, יש צורך לקיים עניינים של טומאה וטהרה. שהרי ענייני טומאה וטהרה אינם חלים ואינם משמעותיים, אלא בהקשר למשכן וקודשיו. מכיוון שכך, הנושא השני שספר ויקרא דן בו, הוא הנושא של הטומאה והטהרה. עם סיום הדיון בטומאה וטהרה, עובר הכתוב לדון בנושאים הנוגעים לעניינים של קודשים. קדושה. קודש וקדושה. הנה קודם כל דיברנו על טומאה וטהרה, עכשיו מדברים על קדושה. קדושת ישראל. כבר הזכרנו בעבר שטומאה היא הורדה ממצב החולין הרגיל. יש מצב של טהרה, חולין, ומצב של טומאה. והטומאה מורידה אותנו לתת נורמה. הטהרה מחזירה אותנו לנורמה. הקדושה עניינה לרומם אותנו ולהגביה אותנו מעבר לשגרה, מעבר למציאות היומיומית, לקדש אותנו, דהיינו לייחד אותנו. שהרי לקדש דבר מה פירושו לייחד אותו. אדם המקדש אישה מייחד אותה משאר ישראל. כשאנחנו מקדשים דבר מה, אנחנו מייחדים אותו ומעלים אותו ביחס לשגרה שהוא היה קשור אליה עד כה. כך באמת פרשיות הקדושה. פרשיות הקדושה גם הם מעגלים, כפי שכבר הזכרנו, קדושה הנוגעת לעניינים שקשורים קודם כל במאגר הראשון לקדושת עם ישראל. כשהחל בפרשת אחרי מות, בסור מרע, הסתלקות מן העריות, הסתלקות מנורמות המקנן, ולאחר מכן עברנו לדון בעניינים של עשה טוב בקדושים תהיו. ובאו כאן עשרות מצוות שבמסגרתן אנחנו מוצאים את העשייה המחייבת, את העשייה שבה האדם בונה את קדושת חייו. וקדושה זו נבנית בכל מעגלי החיים. כבר עמדו כולם על הקושי הגדול של הסדר ושל התחומים שבהם עוסקת פרשת קדושים. בעצם היא עוסקת בכל. כפי שכבר הזכרנו ללמדנו שקדושה עניינה בכל דרכך דעהו. בכל מקום ומקום, בכל עניין ועניין, בכל עשייה, אנחנו בעצם כפופים ומתחברים לעמידה נוכח האלוקים ועומדים נוכח עבודת השם. זהו מעגל הקדושה. קדושת ישראל. ולאחר השלמת קדושת ישראל, הכתוב עובר לדון בקדושת הכהנים. שהרי ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש. ביחס לאומות כולם, ישראל כולם כהנים. אבל בתוך עם ישראל יש מעגלים, והמעגל הפנימי יותר נוכח. ומעגל הכהונה. מעגל הכהונה יש לו ייחוד משלו, ויש לו הלכות משלו, יש לו מעגל קדושה ייחודי לו. ועל כן, הנושא הבא בפרשת אמור, מעגל קדושת הכהונה, מעגל הקודשים, וכל אלה באמת מביאים אותנו למעגל ייחודי נוסף, לדרגה ולמעגל קדושה נוסף. לאחר השלמת הדיון בפרשת אמור במעגל קדושת הכהנים והקודשים, עובר הכתוב לדבר בקדושת הזמן. ואכן קדושת הזמן היא הנושא שחותם את פרשת אמור. פרשת המועדות, קדושת הזמן והזמנים, כל מה שכרוך בעניין הזה. פרשת באר מביאה אותנו למעגל נוסף של קדושה. מעגל הקדושה של המקום. קדושת הארץ. קדושת הארץ וקדושת הארץ שקשורה גם בקדושת הזמן, קדושת שמיטה, קדושת היובל. באמת, אם תרצו, זהו שיאה של הלמידה. זהו מטרתה של כל המערכת, לרומם את עם ישראל בכל מעגלי הקדושה, בקדושת האדם, בקדושת הזמן, בקדושת המקום, ואכן הדברים שפרשת בהר דנה בהם היא קדושתה של הארץ, קדושת הארץ שבא לביטי ביטוי בשמיטה וביובל. ושמיטה ויובל בעצם יוצרות לנו איזושהי אמירה בעניין ההתנהלות הכלכלית שלנו. יש פה אמירה בסיסית לגבי ההבנה הבסיסית שאין לנו אלא כאן בעולם הזה כגרים ותושבים אנחנו כאן. אנחנו כאן לא מקבלים קניין מוחלט בכלום. כפי שנוהגים לכתוב, להשם הארץ ומלואה. בחזקת כך וכך. גם אנחנו כאן אוחזים בחזקה. ואחיזתנו ברכוש, והנושא של הרכוש הוא נושא שעומד על הפרק, כי אנחנו עומדים בעזרת השם להיכנס לארץ, ואילו לכת המרגלים היו נכנסים לארץ, ופרשת ההתארגנות כאן לחתימת ברית חורב, עניינה בעצם לקראת ההליכה לארץ, הליכה לארץ שהייתה אמורה להביא לנו מציאות חדשה, מציאות שבה העם ינהל מערכת חיים כלכלית מלאה. ומערכת החיים הכלכלית הזו מחייבת אותנו הבנה ראויה ביחס לרכוש. הרכוש הזה, דיינו, הארץ שייכת להשם. כלי הארץ. לא רק הארץ, אלא גם האדם. כל הדברים, והארץ לא תימכר לצמיתות, כלי הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. ההבנה הזאת היא הבנה מאוד יסודית, מאוד מהותית ביחס להתהלכותו של האדם בעולם הזה. והרעיון הזה נוגע לא רק לגבי הארץ, אלא גם לגבי האדם. האדם איננו עבדו של איש, אלא עבד הקדוש ברוך הוא בלבד. וגם אם במהלך העיסוק הכלכלי, אנחנו צריכים ליצור זיקה כלכלית, זיקה ממונית, ביחס לאדמה, ביחס לאדם, בהתאם לנסיבות המתפתחות של מערכת הכלכלה, אנחנו צריכים לזכור שהכל איננו מוחלט. לפי רוב שנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו. כי מספר תבואות הוא מוכר לך. דהיינו, אנחנו איננו עושים קניין מוחלט, אנחנו עושים קניין לשימוש. אנחנו מקבלים זכויות שימוש לאיק שנים, בעבודתו, בכוח האדם, איק שנים לשימוש בקרקע. אנחנו לא מקבלים בעלות מוחלטת על כלום. אנחנו לא מוכרים את הדברים ורושמים אותם על שמנו בטאבו. זאת איננה ירושה ואחיזה מוחלטת, זאת אחיזה יחסית ומוגבלת בזמן. ההשקפה הזאת בעצם נותנת לנו הבנה שכל היצירה הכלכלית שלנו וכל הרכוש שלנו הוא בעצם מתנת שמיים. זאת ברכת השם. זוהי ברכת השם שניתנה לנו, ואנחנו מצווים להשתמש בה בהתאם להנחיה של הקדוש ברוך הוא. ואחד הדברים החשובים, והם הדברים העולים בהמשכו של הפרק, הוא כבר לימד אותנו רש"י בפסוק האחרון של הפרשה, שיש פה בעצם שרשרת של התנהלויות, ודבר מוביל דבר. ואם חלילה האדם לא ישמור שמיטה, ימצא את עצמו שלא שומר יובל, ימצא את עצמו שהוא מח והוא נאלץ למכור מאחוזתו, ובהמשך הוא ימכור גם את ביתו, ובהמשך ימכור את עצמו לעבד, וכן הלאה וכן הלאה. במילים אחרות, אנחנו צריכים להבין שלכלכלה יש כוחות ויש לה חוקיות משלה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא משועבדים לכלכלה, אלא הכלכלה בעצם משרתת אותנו. ואנחנו חייבים לבנות מערכת כזו שאנחנו עוצרים מפעם לפעם ועושים פסק זמן. פסק זמן שמבהיר לנו לאן אנחנו רצים. משל, למה הדבר דומה? אותה קבוצת כדורסל שרצה על המגרש, והיא רצה, ומפעם לפעם המאמן העומד מן הצד, שרואה טעויות במשחק, שמבין שכדאי לשחק אחרת, עוצר את המשחק, ובפסק הזמן הוא נותן הנחיות כיצד לנהוג. ההנחה היא שאת ההנחיות שהוא ייתן, השחקנים יפנימו, הם ישנו את טכניקת המשחק, ובעקבות המשחק האחר, הם יזכו לנצח. אם הם ישחקו וישימו אליו לטעויות שהם טועים, והם יתקנו את התיקונים הראויים, או אז יש סיכוי שקו הסיום יהיה בניצחונם. זאת בעצם המשמעות של פסק זמן. פסק הזמן הזה קיים בעצם בכל מהלך חיינו. אנחנו רצים על כלבי האדמה, אנחנו רצים על הארץ, אנחנו רצים את מרוץ החיים היומיומי שלנו, ואילולי פסקי זמן שהקדוש ברוך הוא היה מכניס לרצף החיים שלנו, או אז היינו רצים על מגרש אינסופי, ללא יכולת לעצור, ללא יכולת להתבונן, ללא יכולת לתקן. ופה בא התפקיד החשוב של שמיטה ויובל. עניינה של שמיטה הוא בעצם פסק זמן. האדם עוצר פעם בשבע שנים את מהלך חיי הכלכלה. הוא איננו ממשיך לרוץ בצורה עיוורת אחרי העשייה החומרית שלו. הוא לוקח פסק זמן, הוא נותן לאדמה פסק זמן, וכבר העריכו הרבה לדבר על החשיבות הגדולה, גם לאגרונומים כבר כתבו הרבה על החשיבות להוביל את הארץ, מפעם לפעם לתת לה להתחדש. יש עניינים של תוכנית זרעים כדי שהקרקע תנוצל והאוצרות הטבעיים שתמונים בה באופן מושכל, ולא חלילה שנחלה את כוחה של הארץ. וכשם שהאדם, כך גם האדמה צריכים לפסק זמן. האדם צריך להתבונן בהתנהלותו, ובשנה שהוא לוקח פסק זמן, הוא בעצם יכול לייחד את שנתו זו לעיון, ללימוד, להתרוממות, ולהיכנס לסבב הנוסף של העבודה במציאות אחרת. כפי שאנחנו עושים כל שבוע, כל שבת אנחנו עושים בעצם פסק זמן, ומגיעים לשבוע חדש עם ראש נקי, עם ראש חדש. זאת בעצם המגמה של פסקי הזמן. יש לנו פסק זמן של שבוע בחיים היומיומיים של האדם, אבל הכלכלה איננה יכולה לייצר כל שבוע, כי אז לא יהיה מספיק פסק, מספיק זמן כדי ליצור תהליכים שדורשים זמן. אי אפשר בשבוע ליצור עשייה כלכלית משמעותית. יש צורך לתת מרחב של שנים. ועל כן, פעם בשבע שנים, עצירה. עצירה של העשייה, התבוננות, הבנה, הבחנה. יש פה הבנה חשובה, יש פה הבנה לגבי לאן אנחנו מתגלגלים, מה אנחנו עושים. פעם ב-50 שנה, שזהו פרק זמן ארוך יותר, הוא באמת מהלך של עשייה. בני אדם שעובדים 50 שנה, זהו פרק זמן של העבודה הממוצעת של האדם. הנה כי כן, אדם שעובד 50 שנה יוצר, יש פה איזושהי עשייה שיכולה לעשות עצירה יותר גדולה. זהו כבר מפעל חיים. באמת העצירה של ה-50 שנה מופנית לאדם, לא לאדמה. היובל הוא לאדם, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. הנה כי כן בני האדם יוצאים ומשתחררים בשנת היובל. ואכן האדם עומד במרכז שנת ה-50, לעומת הארץ שעומדת במרכז שנת ה-7. אכן הדברים הללו הם מעגלים שעולים בקנה אחד עם המציאות האנושית הטבעית. וכאן בעצם אנחנו מבינים את הצורך להתבונן בעשייה הכלכלית שלנו, והיא גם גוזרת לנו משהו לגבי ההתנהלות בתווך. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא יוצרים פה נכסים של נצח, אנחנו איננו עושים פה עשייה כלכלית נצחית, אנחנו עושים תוכנית רב שנתית. אם זה תוכנית של 6 שנים, אם זה תוכנית של 49 שנה בעשייה יותר ארוכת טווח, אבל בסופו של דבר אנחנו עוסקים בעשייה מוגבלת בהיקפה, מוגבלת באופייה, וכיוון שכך, הרי גם מה שאנחנו צוברים הוא איננו שלנו. זה אומר שאנחנו צריכים להיות כפופים למי שמברך אותנו ומזכה אותנו בשפע הזו. וכאן אנחנו כל הזמן מדגישים את העניין, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גאלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. הנה כי כן אנחנו מוצאים שאנחנו צריכים לשים לב לא רק לעצמנו, אלא גם לאחינו. הנה יש אנשים שכשלו בעשייה הכלכלית, בין אם זה באשמתם ובין אם זה לא באשמתם, בין אם זה בגלל כישורים לקויים ומוגבלים ובין אם זה בהערכה כלכלית מוטעת, התוצאות הם הרי גורל, ותפקידו של האדם להיות ער לצרכים ולמשבר כלכלי כספי של הזולת. אנחנו צריכים לסייע בידו ולסייע בו ולא לתת לו להתמוטט. ואם הדבר הזה מגיע לכך שהוא נאלץ למכור את בנו, את ביתו, או שהוא נאלץ לקחת הלוואות, כל אלה זרועים במצוות. זרועים במצוות של גאולת קרקע, של גאולת בית, במצוות נתינת הלוואה ללא נשך ותרבית, לדאוג וחי אחיך עמך. הנה כי כן אנחנו צריכים וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד, כשכיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. במילים אחרות, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו עסוקים בעבדי השם, באדמת השם, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. במילים אחרות, אנחנו צריכים לזכור את מקומנו בעולם. אנחנו צריכים לזכור את היכולות הכלכליות שעומדות לרשותנו. בשום אופן לא לחשוב שאנחנו בעלי הבית. אנחנו כל הזמן חייבים לזכור שאנחנו חיים כאן על תנאי, ובדרך זו נבנה חברה שמצד אחד לא תשתק את הרצון הכלכלי, את היצרים, הייתי אומר אפילו הכלכליים שתמונים באדם. אין ספק שלכסף יש כוח מניע, זהו מנוע חשוב בפעילות האדם. האדם שצריך לעבוד חינם, להתנדב, זה מתבצע אבל עד גבול מסוים. אין ספק האדם צריך לקבל תמורה, ויש הלכות הנוגעות לאופי התמורה ולדרך תשלום התמורה, מהירות התשלום, יש הרבה הלכות הקשורות בדברים הללו. מצד שני, אי אפשר גם לראות בכך חזות הכל. בסופו של דבר, האדם צריך לראות את העשייה הכלכלית כמתנת שמיים. מתנת שמיים שנובעת מן העובדה שהוא בערבון מוגבל, שהעשייה שלו היא בערבון מוגבל. וזה מכניס לנו את כל החיים לפרופורציה. זאת הבנה אחרת של המציאות עלי אדמות. ולכן הקנייה איננה הרת גורל כל כך, היא מוגבלת בזמן. ואם הפסדת, זה גם לא סוף העולם. יש דרכים לקדוש ברוך הוא להושיע אותך. וגם הערבות ההדדית והאחווה שכל הזמן מודגשת פה כל הזמן, היא הנקודה הכל כך חשובה בבניית כלכלה מתוקנת. זהו האתגר העומד לפתחנו, וזה בעצם הדבר שעולה ומתברר פסקה אחר פסקה במצוות פרשת בהר. היכולת לבנות כלכלה יהודית בריאה, איתנה, מסודרת. וביסודה אנחנו מנהלים מערכת כלכלה מוגבלת בזמן. זאת לא מערכת מוחלטת. האמירה הגדולה הזאת היא בעצם נותנת לנו גישה ודרך להתמודד, לחיות ולפעול בערך כל הדרך, ולאו דווקא פעם ביובל או פעם בשמיטה. כל הזמן, כל העשייה שלנו היא נובעת מתוך ראייה של קודש, וההליכה וספירת השנים, כל אלה בעצם מכניסים אותנו לתוך איזה הבנה. אנחנו לא נזכר ביובל פתאום שהגיע היובל וספרת לך, והספירה הזאת בעצם מחייבת אותנו כל שנה לזכור שיש לנו עוד איקס שנים לעבוד בקרקע. אנחנו הגענו לשלב הזה ועל הזה של תוכנית העשור, או תוכנית החומש, או תוכנית היובל. יש תוכנית עבודה, ושום דבר הוא לא נצחי, ושום דבר איננו מתמשך לעולם. זהו הלימוד הגדול שעומד ביסודה של פרשת בהר. אז לסיכום, ההבנה המוסרית והערכית של היחסיות וההבנה של האדם הנמצא במסגרת של זמן נתון, שום דבר איננו ממכרת עולם, שום דבר איננו נצחי, הכל יחסי, אף על פי כן, אנחנו עושים ופועלים מתוך רצינות, מתוך רגישות ומתוך אהבה. זהו בעצם הדבר שגם מחבר אותנו לסוף פרשת המועדות. פרשת המועדות סיימה את לימודה בעניינים הנוגעים לחג הסוכות. זהו היה המועד האחרון שבו עסקנו, בחג הסוכות. ושם נאמר לנו, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. רבותיי, סוכה היא בעצם משהו יחסי. אנחנו יוצאים למבנה של ארעי, שבעה ימים, גם שבעה מול שבעה, גם שם כתוב על זיכרון שהוציא אותנו ממצרים, זה מחייב אותנו. הנה כי כן, אנחנו יוצפים בשוקה. היית חושב שסוכת ארעי, דירת ארעי, אז טוב, מה צריך להתאמץ, מה צריך לעשות? בסך הכל סוכת ארעי, לוקחים את הדברים לשבוע, חבל להשקיע. רבותיי, תשבו כן תדורו. אנחנו צריכים לשבת בסוכה ומוצאים לה את הכלים ואת הכל, כאילו אנחנו דרים בה. אם תרצו, זה סיפורו של העולם בכללותו. אנחנו רואים בסוכה, אנחנו אזרחים בעלי חלוף כאן. וכיוון שכך, אנחנו צריכים לחוש את זה, לחוש את העובדה שאנחנו נתונים תחת בסוכתו של הקדוש ברוך הוא. מצד שני, זה לא אומר שאנחנו מפקירים את החיים, שאנחנו לא מתייחסים להם, שלא במלוא הרצינות. אנחנו יושבים בסוכה בכלים של קבע, במציאות של קבע, למרות שזה דירת ארעי. כך גם בכלכלה. אנחנו יודעים שזה המערכת, היא מערכת ארעית, אבל אנחנו מתנהלים בה לפי חוקיות של קבע. האיזון הזה, היכולת ליצור פה איזו שלמות, שהקבע והארעי משמשים זה לצד זה. זה מעדן את תחושת כוחי ועוצם ידי מצד אחד, מצד שני זה נותן לנו את האיזון של אל ניכנס לייאוש ולתחושה של חוסר עשייה. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה צריך ואתה לא בן חורין להיבטל ממנה. יש פה צורך ליצור את השיתוף בין שני הגורמים. לחיות כל הזמן בתחושה של עשייה נצחית, אבל מצד שני, לזכור שאנחנו נמצאים בשנה הזאת וזאת לשמיטה, בשנה הזאת וזאת ליובל, וכל העשייה שלנו במספר שנים, היא מותנית בכל אלה. וכל אלה, כמו גם בחג הסוכות, החג שבו אנחנו אוספים את השפע ואת הטוב הגדול שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בחג האסיף, עם כל זאת, אנחנו מצווים גם בחג הזה לזכור את הגר, היתום, האלמנה, העבד, השפחה, את כולם. אנחנו צריכים לחלוק מן השפע שהקדוש ברוך הוא ברך בנו אותו, את כל מי שאין לו. כך גם ביחס להשקפת העולם של הכלכלה, של החברה, של האומה, של העולם. לזכור שיש לנו מחויבות ביחס לאחיך, מחויבות ביחס להבנה של כל ההתנהלות שלנו בדרך הטובה והראויה.